זה שיעור היום נדיש לכבוד משפחת אורלינסקי, הולדת הנכד החדש שנולד להם היום. עסקו אביו ואימו וזקנו, זקניו, לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות, ברכה, שמחה והצלחה. מנהג בהרבה קהילות בעם ישראל, ברגלים ובחגים, להתפלל תפילת איזכור, זכרת נשמות. באמת צריך להבין, חג זמן של שמחה. אז מדוע בחגים נוהגים להזכיר נשמות? ההסבר הוא, לפחות בהיבט אחד, חג נקרא בתורה מועד, רגל ומקרא קודש. רגל, פירוש הדבר, שכולם הולכים למקום אחד. מועד, שכולם מתוועדים ביחד. מקרא קודש, אומר הרמב"ן, כמו מקרא העדה, שהיו מודיעים שכולם מתאספים ביחד. זאת אומרת, שלושת השמות לחג בתורה, שמות שמבטאים אחדות. באו חכמים ונתנו לכל חג שם רביעי, יום טוב. כשיש את האחדות, זה יום טוב. חלק מהיום הטוב שיש, חלק מהאחדות שקיימת, היא לא רק בגללנו, היא בגלל הדורות שקדמו לנו. הרבה פעמים אנחנו עושים ומצליחים, ונדמה לנו שההצלחה היא בגללנו, כמובן עם סייעתא דשמיא. האמת היא שחלק מההצלחה זה גם בזכות הדורות הקודמים. לכן בחג שנמצאים כולם ביחד, צריך תמיד לזכור, אחדות זה לא רק עם עצמאים, זה גם עם הדורות הקודמים. וזו אולי הסיבה שאבל בשנה הראשונה של אבלות, המנהג הוא שהוא לא נשאר לתפילת איזכור. הוא יוצא החוצה. או אם הוא נמצא בשנה הראשונה של אבלות, הוא נמצא בצער, ותפילת האיזכור יכולה להגביר את הצער. וביום טוב אסור להיות בצער, ביום של שמחה. אז הוא יוצא. לכן, עניינה של תפילת האיזכור בימים טובים, זה לא לעורר בנו צער, אלא לעורר בנו הכרת הטוב לדורות הקודמים, לעורר בנו את ההבנה שכל פעולה טובה שנעשית על ידינו קשורה לפעולות הטובות שנעשו בדורות הקודמים. והקדוש ברוך הוא כדרכו משלם לאיש חסד כמפעלו. הקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאלפים. כדוגמה לכך, שפעולות של דורות קודמים משפיעים על הדורות הבאים, דוד המלך, החבר הכי טוב שלו, היה יונתן. יונתן מת בקרב עם הפלישתים. עומד דוד ומספיד אותו. ואומר עליו, צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. משפט קשה, על פניו. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. מה התכוון דוד? אלא דוד, מלך ישראל, אומר פה דבר פילי פלאים. אומר דוד ליונתן, אבא שלך שאול היה מלך. אתה יכלת להיות מלך אחריו כדבר פשוט. נתת לי את המלוכה. ולא רק שנתת לי את המלוכה, הצלת אותי מאביך. ולפעמים כמעט מסרת את נפשך כדי להציל אותי. למה עשית את זה? מה הביא אותך לעשות את זה? אתה יודע מה הביא אותך לעשות את זה? מי הסבא שלך? יונתן, בנימין. ומי אמא של בנימין? רחל. ומי הסבא שלי? יהודה. ואמא שלו? לאה. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. אותה אהבה גדולה שהייתה בין רחל ולאה, שרחל הכניסה את לאה לבית יעקב, היא השפיעה עליך והביאה אותך להכניס אותי למלכות, כי הבנת שזה הציווי האלוקי. עשית את זה. הקרבת הרבה בשביל זה. מכוח ההקרבה הגדולה שהסבתא הגדולה שלך עשתה לסבתא הגדולה שלי. פירוש הדבר, פעולות של דורות קודמים משפיעים על הדורות הבאים. בועז אומר לרות, אבי המטפחת, וימוד שש שעורים. הוא לא רצה לשלוח אותה ריקם אל נעמי. זכה בגלל זה לשש מלכים, שישה מלכים שיצאו ממנו. פעולה טובה משפיעה תמיד על הדורות הבאים. היסוד הזה חשוב תמיד לזכור אותו, או לפני קבלת התורה בחג שבועות, או מיד אחרי קבלת התורה. כי פרשת נשוא, הפרשה הארוכה ביותר בתורה, קוראים אותה לפעמים לפני קבלת התורה, ורוב הפעמים לאחר קבלת התורה. כי כשהולכים לקבל תורה, או אחרי שמקבלים תורה, אנחנו מראים, הנה אנחנו עוסקים בתורה עוד ועוד ועוד יותר. כי אנחנו מבינים שלתורה יש את הכוח לפעול, להשפיע על הדורות הבאים. והיסוד הזה למעשה עובר כחוט השני בכל פרשת נשוא. הפרשה שלקראתה אנחנו הולכים. מספר דוגמאות. ראשית, בפרשה התורה עוסקת בין היתר את מי שעורכים מחוץ למחנה. אז נאמר, זה לא לפנינו, כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, כל אלה שולחים אותם מן המחנה. מיד אחרי פרשת מצורע מופיע בתורה פרשת סוטה. שואלים חז"ל במדרש רבה, מה הקשר בין פרשת סוטה לפרשת מצורע? אז חז"ל מביאים מדרש, משל לרופא ויטרינר, רופא בעלי חיים, שריפה את הפרה. תוך כדי הריפוי הוא שרף משהו בגוף הפרה, וזה השפיע אחר כך על הוולד שנולד מהפרה. כך אומרים חז"ל, פרשת מצורע הוליגה פרשת סוטה. מה הקשר בין פרשת מצורע לפרשת סוטה? מוזר, הדברים נראים בכלל לא מתחברים. עומק חז"ל, מצורע, הוציאו אותו מחוץ למחנה. הוציאו אותו מחוץ למחנה, הוא נענש, הוא נמצא שם מספר שבועות על לשון הרע שהוא דיבר. לפעמים, לפני שהוא דיבר לשון הרע, הוא אמר לעצמו, יכול להיות שהעונש יהיה על לשון הרע כשהוא יהיה מצורע, ואם הוא יהיה מצורע הוא יצטרך להיות מחוץ למחנה. אומר אותו אדם, שווה לו לספר את הלשון הרע גם אם הוא יהיה מצורע. התענוג הוא כל כך גדול, הוא מוכן, מקסימום הוא יהיה כמה שבועות מחוץ למחנה, הוא ינוח קצת, אבל אחר כך הוא חוזר. באה התורה ואומרת, אותו מצורע שדיבר לשון הרע ולכן נהיה מצורע והוא מחוץ למחנה, זה לא רק עונש שהוא עצמו קיבל, באותו זמן שהוא יהיה מחוץ למחנה בדד יישב בינתיים בתוך ביתו, יכולה להיות מציאות שאשתו תסתה עם מישהו אחר, ואז יצטרכו להשפוט אותה במים המערערים. פירוש הדבר, הפעולה שהוא עושה שהיא לשון הרע יכולה להשפיע אחר כך על כל העתיד של המשפחה שלו. אותו ויטרינר, אותו רופא חיות שריפא את הפרה וגרם לה לקביעה, וזה בעצם לשון הרע שגורם לקביעה, יכול להשפיע על הוולד, והוולד שנולד אחר כך מהפרה יהיה פגום בגלל הקביעה. כך אותו דבר הפעולה של מדבר לשון הרע שנענש ונהיה מצורע יכולה להשפיע על כל משפחתו. אז רואים שפעולה אחת יכולה להשפיע על פעולה אחרת ויכולה לגרום טוב או להפך בדורות הבאים. אם כך נראה וניכנס לתוך הפרשה שלנו ונראה את היסוד הזה עובר כחוט השני בפרשה. נאמר בקטע הראשון, ודבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה כי יפה לדור נדר נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר, חומץ מיין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל, כל ימי נזרו. אומר על זה רש"י בקטע השני, כי יפלה, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף. מה פירוש הרואה סוטה בקלקולה? הוא רואה מה גרם לכך שהאישה הזאת תהיה סוטה. הפעולה כפי שהזכרנו, הלשון הרע של בעלה שגרם לו להיות מצורע וזה יצר את המציאות של סוטה, קיבל יזיר עצמו מן היין, כי היין יכול להביא את האדם אחר כך לקלקול. ברור. אבל שאלתנו היא שבקטע השלישי נאמר בסוף דיני נזיר, זו תורת הנזיר אשר ידו קורבנו להשם על נזרו, מלבד אשר תסיק ידו כפי נדרו אשר ידו, כן יעשה על תורת נזרו. מיד אחרי זה, וידבר השם למשה למור, דבר אל אהרון ובניו למור, כה תברכו את בני ישראל למור להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. חז"ל משווים את פרשת הנזיר לפרשת ברכת כהנים. מה נזיר אסור ביין? אף כהן אסור ביין. והשאלה הראשונה שאותה אנחנו רוצים לשאול, מהו הקשר הרעיוני בין פרשת נזיר לפרשת ברכת כהנים? לאור מה שביארנו, שפעולה של אדם משפיעה על העתיד לטוב או להפך מכך, מה הקשר בין פרשת נזיר לפרשת ברכת כהנים? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, אותו נזיר שגומר את ימי נזרו בקטע הראשון פסוק י"א, נאמר ועשה הכהן ומביא את הקורבנות, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וסיפר עליו אשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. אומר לנו הרמב"ן בקטע החמישי, למה הנזיר מביא קורבן חטאת? איתם חטאת שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו לא נתפרש, ועל דרך הפשט, כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות, כי הוא עתה נזיר בקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו, כמו שנאמר, והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, וישמע אותו הכתוב לנביא, ודכתיב כל ימי נזרו קדוש הוא להשם. והנה הוא צריך כפרה, למה? בשובו להתאמה בתאוות העולם. הסיבה שהנזיר מביא קורבן חטאת היא הועיל, והוא חוזר להתאמה בתאוות העולם. שואל על זה רבינו בחיי בקטע השישי, לא מצינו בכל התורה כולה קורבן, כי אם על עוון שקדם לשעבר, על חטא שאדם עשה לשעבר, אז יש קורבן. וזה שקדם וזכה לעשות המצווה, והיה כל ימי נזירותו קדוש ופרוש מתאוות העולם, ואתה ביום ולא ימי נזרו תחדנו תורה להביא קורבן, הנה זה נפלא ומחודש. זאת אומרת, אומר רבינו בחיי, אני לא מבין איפה מצאנו דבר כזה, אדם שלא עשה עבירה צריך להביא קורבן חטא, הוא לא חטא. שאלתנו השנייה היא שאלת רבינו בחיי, מדוע הנזיר שמסיים את ימי נזירותו עליו להביא קורבן חטאת, במה הוא חטא? לא מצאנו שום חטא שהוא עשה. ושאלה שלישית ואחרונה, ההפטרה של הפרשה עוסקת בשמשון הגיבור, איך הסיפור של שמשון הגיבור שעומד במלחמה מול פלישתים מתחבר לכל ענייני הפרשה. כי כלל הוא לעולם, הפטרה לא מתחברת לחלק מהפרשה, זה תמיד קל למצוא ולהשוות ולראות את הקשר, הפטרה לעולם מתחברת לכל הפרשה, אם זוהי הפטרה רגילה משבתות השנה. אם זו הפטרה מיוחדת של דלת פרשות, שקלים, זכור, פרה, חודש, או הפטרה שבת הגדול, או הפטרה של שבת תשובה, אלה הפטרות מיוחדות, או שאר הפטרות מיוחדות. אבל אם היא הפטרה רגילה, היא מתחברת לכל ענייני הפרשה. והשאלה היא, מהו הקשר בין ההפטרה שעוסקת בנזירותו של שמשון לכל ענייני הפרשה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ובאמת נראה פה בסייעתא דשמיא דבר יוצא מן הכלל. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מהו הקשר ההלכתי בין נזיר לברכת כהנים? כי אנחנו רואים הרי לאורך הפרשה שהחזל עומדים על הקשר בין פרשה לפרשה. מהו הקשר? במיוחד לאור מה שראינו בדברי חזל, שפעולה טובה או להפך שאדם עושה משפיעה תמיד על העתיד, במוקדם או במאוחר. אם כך, מה הקשר בין הפרשות האלו? שאלה נוספת, איזה חטא הנזיר שעליו להביא קורבן חטאת בתום נזירותו? שאלת רבינו בחיי. ושאלה שלישית, מה הקשר בין נזירות שמשון, שההפטרה עוסקת בזה, לבין כל ענייני הפרשה? אז כדי לענות על השאלה הזו, השאלות האלו, נפתח ראשית בנזירותו של שמשון. אין בפסוקים המופיעים בהפטרה, ואין בפסוקים שאינם מופיעים. נאמר בקטע השביעי, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתם השם ביד פלישתים 40 שנה. ואיש אחד מצורע, למשפחת הבנים שלו מנוח ואשתו הכרה, ולא ילד. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הננה את הכרה ולא ילדת, והארית וילדת בן. אז פעמיים אנחנו רואים שנאמר בנביא שאשתו של אמו של שמשון היא עקרה ולא ילדה. ברור, אם היא עקרה אז היא לא ילדה. מדוע התורה צריכה להוסיף, מדוע הנביא צריך להוסיף ולא ילדה? ואז ההוראה שמגיעה מתי שמנינה, ואל תשתי יין בשיכר ואל תאכלי כל טמא, כי היא נחרה ויולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים מיענר מן הבטן, והוא יחל להושע את ישראל מיד פלישתים. ואלה ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויבחר השם, ותחל רוח השם לפעמו, במחנה דן בן צורה ובן אשתאול. ואז מה קורה בהמשך? וירד שמשון תמנתה, ויער אישה בתמנתה לבנות פלישתים, ויער ויגד לביו ולמו אישה ראיתי בתמנתה לבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. אמרו לו אביו ואמו, ההן לבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מהפלישתים הערלים, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, היא ישרה בעיניי. בעברית פשוטה, אומר שמשון, אם אתם רוצים לבוא לחתונה אתם מוזמנים, אם לא, אני מתחתן איתה בכל מקרה. אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. ואביו ואמו לא ידעו כי מי השם היא. הקדוש ברוך הוא סובב את זה. כי טוענה ומבקש מפלישתים, ובעת היית פלישתים נושרים בישראל. שאלתנו השנייה היא, בהבנת וזירותו של שמשון, מה הכוונה? ואביו ואמו לא ידעו כי מי השם היא. הקדוש ברוך הוא רוצה ששמשון יתחתן עם אחת מבנות פלישתים. בהמשך, ההורים יורדים לדבר עם ההורים של הקלה, בקטע התשיעי, והנה שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבוא עד כרמי תמנתה, והנה כפיר הריות שואג לקראתו. מעניין, חז"ל אומרים בקטע השמיני, בדרך, בדרך, לפגוש את ההורים של הקלה, נאמר, בקטע השמיני, ויבואו עד כרמי תמנתה, אמר שמואל בר רב יצחק, מלמד שהיו אביו ואמו, מרים לו כרמי תמנתה, זרועים כלאיים, ואומרים לו, בלי, כשם שכרמיהם זרועות כלאיים, כף בנותיהם זרועות כלאיים. אי אפשר לדעת מי אבא, מי האמא, שום דבר. הם מנסים עדיין לדבר איתו, אבל ואביו ואמו לא ידעו כי מי השם היא. מאוד מוזר, מה פירוש מי השם היא? בדרך הוא רואה את האריה, משסע אותו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. מדברים עם האישה, קובעים תאריך לחתונה, חוזרים בחזרה, בסבסי הנחת, בערב מדבר על האישה ותשאר בני שמשון, והיה שם מימים לתחתיו, והיה שר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביעת האריה ודבש. הוא הולך לראות מה נשאר, מי הולך לראות מה נשאר מהאריה, אחרי כמה שבועות? אם בכלל נשאר, אם לא עשו את הנבלה? ואז הוא מוצא שם דבש, וירדהו אל כפיו, הוא לקח מהדבש, והלך הלוך. והאוכל וילך אל אבי ואל אמו ויתן להם ויוכלו ולא יגיד להם כי בגביעת האריה רדה הדבש. הוא לא אומר להם כלום. מגיע זמן החתונה, היא מגיעה עם 30 בחורים, והוא אומר להם פסוק ב, ויאמר להם שמשון אחוד עליכם חידה, אם הגה תגידו אותה לי שבעת ימים, בשבעת ימי המשתן, ומצאתם ונתתי לכם 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. אם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו30 חליפות בגדים, ויאמרו לו חוד אחידתך ונשמענה. ואמר להם, האוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק, ולא יכלו להגיד אחידה 3 ימים. ודאי שלא יכלו להגיד אחידה 3 ימים. איך אפשר להבין מה הכוונה מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק? ממש לא ברור. אין אדם בעולם שידע לפרש את החידה, איזה חידה הוא שואל אותם. ואמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא אחרס לפני הזמן, מה מתוק מדבש ומאז כארי. ויאמר להם, אולי חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי, בגלל שלחצתם על אשתי היא גילתה לכם את התשובה. וכמובן מיד צלחה עליו רוח השם, ויח מהם 30 איש, ויקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, ויחר פה, ויעל בית אביו. מיד לאחר מכן, בהמשך, בקטע עשירי, הוא עוזב את הבית לתקופה קצרה, הוא חוזר, הוא מוצא בינתיים שאשתו
כבר נשואה למישהו אחר, ואבא שלה אומר לו פסוק ב', ואומר אביה, אמור אמרתי כסנוס נטיה, ואתננה לברעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ואומר להם שמשון, הקיתי הפעם את משתים, כי עשה, כי עושה אני עמכם עמם רע, הוא לוקח 300 שואלים, קושר להם לזנבות לפידים, מבהיר את כל הקמות של הפלישתים, הם כמובן יוצאים למלחמה, רוצים את שמשון, הוא הורג 3,000 בלפי של חמור, לאחר מכן הוא צמא למים, הקדוש ברוך הוא פותח לו באר מים, והוא שותה. כל הסיפור הזה מוזר, מההתחלה ועד הסוף. כמעט כל פסוק לא ברור למה זה קורה, מה קורה כאן כפי ששאלנו. ההסבר הוא פשוט וברור. בסייעתא דשמיא. פלישתים מושלים בישראל 40 שנה. פלישתים הם לא עם. פלישתים הם קבוצות טרור. שלכל ראש קבוצה יש מנהיג. והמנהיגים האלה ביחד נקראים סרני פלישתים. כשיש מלחמה מול קבוצות טרור, מנצחים קבוצה אחת, כמה קבוצה אחרת. זו מלחמה שנראית על פניה בלי סוף. היא לא נגמרת. זה לא מלחמה עם מול עם. מתחילים את המלחמה, ויום אחד המלחמה נגמרת, אבל יודעים שהיא תיגמר. כאן, שום דבר לא נגמר. במצב הזה, 40 שנה, נמצאת אמו של שמשון, הכרה ולא ילדה. היא לא רוצה ילדים, למרות שהיא הכרה. בניגוד לשאר ההכרות שמתפללות לבן, אם זו שרה, אם זו רבקה, אם זאת חנה, וכך הלאה. היא לא רוצה. כי למה? שיהיה לה ילד. עם הסיכוי שהוא יגדל, ואולי אחד מהקבוצות הטרור יהרוג אותו. עם מעדיפה שלא יהיה לה ילד. כי אם יהיה לה והוא ימות אחר כך, הצער יהיה הרבה יותר גדול. בא אליה מלאך השם ואומר, והרית וילדת בן. והוא יושיע את ישראל. ותשמרי עצמך מן היין, ושהוא ישמור עצמו מן היין. למה? כפי שכבר ראינו. ברגע שאדם לא שומר עצמו מן היין, פירוש הדבר זה יכול להשפיע על התוצאות אחר כך. בעברית פשוטה יותר, הציווי הזה שהוא חייב לשמור את עצמו מן היין, ולהיות נזיר אלוקים, עניינו שלנגד עיניו יעמוד תמיד, כל פעולה שהוא עושה עתידה להשפיע על כלל ישראל מחר. והיין מבטא את זה בצורה מאוד ברורה ובצורה מאוד מהירה, כי אדם ששותה תוך זמן קצר, ההשפעה של היין עליו אם הוא שתה בכמויות גדולות גורמת להרס גדול. ואז מה קורה? שמשון מבין שיש לו כוח מיוחד. השם שלו, שמשון, שבתוך המילה שמשון מופיעה המילה שמש, אמא שלו מבינה שהוא יביא אור לעם ישראל שלא ראו עד אותו היום, וכדי שהוא יצליח במשימה, הוא מבין, הוא חייב ללמוד מי הם הפלישתים. יש עם מי לדבר? יש עם מי לנהל מסע ומתן? או אין עם מי לדבר בכלל? הדרך שלו לבדוק את זה היא רק אחת. אם הוא מתחתן עם אחת עם דוד פלישתים, כך הוא יכול להיכנס ולהיות כביכול חלק מהם. וחזל אומרים לנו שבאמת היא התגיירה, אבל עבורם אין הבדל התגיירה, לא התגיירה. הוא חלק מהעם עכשיו. הוא מתחתן עם אחת עם דוד פלישתים. והוא מגלה שאין עם מי לדבר. רמאים, שקרנים, גנבים. ראשית לשאול אותם שאלה שהסיכוי לקבל תשובה הוא אפס, במקום לקבל איזשהו סימן או רמז, הם לוחצים על אשתו, מאיימים עליה במוות, וזה התכונה שלו תמיד, שלהם, של הפלישתים, ואין לה ברירה, והוא מבין שזה מה שהולך להיות, הוא מגלה לה ברגע האחרון, היא רצה להגיד להם, והם ברגע האחרון יודעים את התשובה. והוא אומר להם רמאים שקרנים. אבל תקבלו מה שיפתח. ואז הוא רוצה לבדוק אם גם אשתו היא כזאת. והתברר לו שהיא כזאת. הוא רק יצא כדי לחזור. היא כבר נשואה למישהו אחר. ברגע הזה הבין שמשון, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר, חבל על הזמן. השפה שהם מבינים זה לא השפה שבני אדם רגילים מבינים. אין להם שפה שהם מבינים. הם לא עם. הם חבורות. חבורות של אנשי טרור. והוא פועל איתם בדיוק באותה שיטה. והוא מנענע אותם ומזיז אותם מקצה לקצה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תוך כדי הקרב עם פלישתים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תזכור, השואלים שהשתמשת בהם, והשואל והחמור שהשתמשת בלפי החמור והרקת 1,000 איש, והאריה שהצלחת להרוג, כל אלה סימנים עבורך. אם אתה רוצה להישאר אריה, תסגור, אל תהיה כמו שואל, שכל הזמן מפנה את הראש לצדדים, כמו שאומרת המשנה, עדיף להיות זנב לאריות ולא ראש לשואלים, כי הראש של השואל תמיד הולך אחורנית, והזנב של האריה תמיד קדימה. אל תסתכל לצדדים, ואל תיפול בחומריות, בגלל הכוח שיש לך, כי זה לא הכוח שלך. קיבלת את זה, עבור כלל ישראל. אם תסגור, תגיע איתו עד סוף הדרך. ואם לא, מיד עבורך זאת תהיה סוף הדרך. ומה קורה מיד בהמשך? בקטע 11, מלך שמשון עזתה. וירא שם אישה זונה ויבוא אליה, לעזתים למור בא שמשון הנה, ויסובו ויערבו לו כל הלילה. בשער העיר, והתחרשו כל הלילה למור עד אור הבוקר ונהרגנו, וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום חצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות ויסיין עם הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש הר אשר על פני חברון. למרות מה שהוא עשה, כוחו עדיין בו, והוא מצליח לחמוק מהפלישתים הצרים עליו. ומעניין שכל זה היה איפה? בעזה, מקום ששם שורצים ראשי הטרור, סרני הפלישתים שעמדו מול שמשון. מיד אחרי זה, ויהי אחרי כן, ויהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. דלילה, כשמה כני, חז"ל אומרים בקטע 14, היה רבי מאיר אומר, אלמלא היא לא נקרא שמה דלילה, הייתה ראויה שתיקרא דלילה. דלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. דלדלה את כוחו, דכתיב היסר כוחו מעליו, דלדלה את ליבו, שנאמר ותראה דלילה כי יגיד לה את כל ליבו, דלדלה את מעשיו, דכתיב הוא לא ידע, כי השם שער מעליו. ולכן מורידים את הדלת מדלילה, וזה לילה. אותו שמשון, ששמו הוא שמש, אור, נהפך ללילה. ומה קורה עכשיו? אחרי שהוא גילה לה את הסוד של שערו, שהוא נזיר, שבעצם זה בא להזכיר לו כל רגע שעליו להיות נזיר מדברים שיביאו אותו לעבירה, למפלה, לכישלון, וכשזה לא קרה, הוא איבד את הסימן שיזכיר לו את שערו הארוך. באותו רגע, בקטע 13, ותאמר פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר אצא כפעם בפעם, וינער, והוא לא ידע, כי השם שר מעליו. ויחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויעשרו בנחושתיים, ויהי תוכן בבית העשורים. ויחל שיער ראשו לצמח, כאשר הוא לך, וזה חשוב, כי זה שוב הזכיר לו מה עליו לעשות, ואז מה קורה בקטע 16, והבית מלא אנשים, אנשים ישם הכל שמי פלישתים, ועל הגג כ3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל השם, ויאמר השם אלוקים, זכי נינה וחזקי נינה אך הפעם הזה. האלוקים. והיא נקמה נקם אחת בשתי עיניי ופשתים. וילפת, שימו לב, שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד מימינו ואחד משמאלו, ואמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים היד בכוח ויפול הבית על השרמים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחד בכל בית ישראל, ויסעו אותו וילו ויקברו אותו בן צורה ובן אשתאול, בקבר מנוע חביב, והוא שבת את ישראל 20 שנה. אז הכוח, הפעולה האחרונה של שמשון הייתה, וילפת שמשון את שני עמודי התווך. יש עוד פעם אחת בכל התנך את המילה וילפת, איפה? אצל בועז, שמגיע אליו רות, בקטע ה-17, נאמר, פסוק ח', ואם החצי עלה לבחרד האיש וילפת, והנה אישה שכנת מרגיל אותיו. פילי פלאים, שמשון יעקב אבינו היה ברור לו שהוא יהיה מלך המשיח. ולכן בשעה שיעקב אבינו בבכת שבט שמעון, את שבט דן, אומר יעקב, דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל, היא דן על הדרך שפיפון עליה, כן? הנושך יקווה איסוס, ואז הוא מסיים, בשעתך קיבית ישר. אמר יעקב, אני רואה ברוח הקודש שמלך המשיח עתיד לצאת מדן, אמו מדן, אביו מיהודה. מה? שמשון גם את לשעתך קיבית ישר. אין יותר מה להגיד. לשעתך קיבית ישר. אתה יש תחליט, תביא אותו, את מי שתרצה את התעשה. אני לא מחליט ולא קובע. זה שמשון שהיה ראוי להיות המשיח. מצד שני, ולמה הוא איבד את זה? הוא לא השתמש בכוח שלו בצורה הנכונה. מצד שני, בועז, בגלל מה שהוא עשה בצורה הנכונה, זכה ויצא ממנו המשיח. בועז ורות, יצא דוד ויצא הגואל האחרון. אז לכן אותו מטבע לשון וילפת נאמר בשניהם בשמשו, שהוא עצמו יכל להיות הגואל ואיבד את הכל, ומאידך בועז ורות זכו שהמלכות יוצאת מביניהם. לכן, אם כך, אומר לנו רב שמעון שקופ בהקדמתו לספרו שער יושר בקטע ה-15, הוא כותב, שיהיו כל עבודותינו ועמלינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. וכמובן, בכל הקדושות, שהוא התייחדות למטרה נכבדה. הנה, כשאדם מיישר הליכותיו ושואף תמיד, שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים לכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו, ולהבראת גופו ונפשו, הוא מתייחס. גם כן אל מצוות קדושה. שעל ידי זה ייטב גם לרבים. שנאמר, זאת אומרת, כשאדם יעשה את כל פעולותיו עבור הכלל, פירוש הדבר, כשאדם יוצא לחופש, ואדם יוצא לטייל, ואדם הולך לשחק טניס, ואדם נח, ואדם שוחה, ואדם נהנה ממה שהוא עושה. אבל הוא רק חושב, הוא רק חושב, שהמנוחה והתענוג שיש לו עכשיו, ייתנו לו יותר כוח. שמחר הוא יוכל להשתמש עם זה עבור הכלל, אז גם המנוחה וגם החופש וגם כל פעולה שהוא עושה לעצמו, לביתו, למשפחתו, גם היא נחשבת חלק מפעולה עבור הכלל, כי כוונתו היא לא להשתמש בכוחות שלו לעצמו אלא עבור הציבור, ואז הוא זוכה לעוד כוחות ועוד כוחות, ועל ידי זה ייטב גם לרבים שבטובתו לעצמו מטיב עם הרבים הצריכים לו. זה מה שהפרשה שלנו באה ללמד אותנו דרך ההפטרה. שמשון קיבל כוח אדיר ומיוחד להשתמש בו עבור הכלל, אבל להשתמש בו בשלב מסוים עבור עצמו. חשב שיכול ללכת לכל מקום לעשות מה שהוא רוצה, הכל התפרק, הכל הלך לאיבוד. לכן חז"ל באים ואומרים לנו, הרואה נזיר בקלקולו ילמד מהכהן. מה זה נזיר בקלקולו? אדם החליט להיות נזיר, הוא רואה מה קורה אם אדם משתמש בכוחות לא בצורה הנכונה. כי הפרשה הקודמת הייתה פרשה סוטה, שהיא מגרמה כתוצאה מאותו בצורה שהגיע למה שהגיע לידי לשון הרע. אז הוא רואה את השרשרת של הדברים, הוא מחליט להיות נזיר, הוא התרומם מעל הציבור, הוא קיבל כוחות מיוחדים, עליו להשתמש עם זה בצורה הנכונה. לא לעצור באמצע הדרך. להמשיך הלאה. ברגע שהוא נעצר באמצע הדרך, אז בעצם כל מה שהוא עשה, הוא עשה רק לעצמו. לא עבור הכלל. ילמד מהכהנים. הכהנים קיבלו כוח לברך. מה זה ברכת כהנים? יברכה השם ישמרך, הברכה הכי גדולה שיש. הם יכולים לברך את עצמם ואת ביתם, אבל הם מברכים את מי? את עמו ישראל באהבה. זו הברכה היחידה שמסתיימת במילה באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, זה ביחס לקדוש ברוך הוא, שבחר בנו. אבל בינינו לבין עצמנו, הברכה היחידה שמסתיימת במילה באהבה, זה ברכת כהנים. ילמד הנזיר מהכהן. זה הסמיכות של הפרשה. ולכן, זה הסיבה שהנזיר, בתום נזירותו, מביא קורבן חטא. כי עצם זה שהוא עצר את נזירותו, זה החטא. הוא לא חטא פיזית. אבל זה שהוא לא רוצה להמשיך הלאה. אדם שקיבל כוחות, לא כל אדם יכול לנדור להיות נזיר. הרואה סוטה בקלקולה, אדם רואה חטא, אדם רואה עוון, אדם רואה חטא ועונשו. רואה חטא ועונש שאדם קיבל. זה מזעזע, זה מפחיד. אבל לא כל אדם מסוגל לקחת את זה לשלב שהוא יהיה נזיר. אם הוא לקח את זה לשלב הזה, פירוש הדבר יש לו את הכוחות האלה. למה הוא עוצר באמצע? עצם זה שהוא עוצר באמצע, זה החטא. ועל זה הוא מביא קורבן חטא. לכן, כשאנחנו נמצאים בימים שבין קבלת התורה ל-17 בתמוז, אלה הימים הנפלאים ביותר שהיו אי פעם לעם ישראל. ימים של כאיש אחד בלב אחד. ימים שכולנו ביחד, ימים שקיבלנו את האור של התורה, שנתן לנו אור עולם, אור חיים בעולם, אני אמרתי אלוקים אתם. כל העבודה בימים האלה, שבסוף ה-40 יום, חס וחלילה לא יהיה שבירת הלוחות, כמו שהיה אז. אלא לדעת, יצאנו מהימים הגדולים האלה, עם כוחות מיוחדים, עם קבלת התורה מחודשת, שנאמר על הכהן הגדול, שיוצא מבית קודשי הקודשים מיום הכיפורים, אמת מה נהדר כהן גדול, כחסד המשוך על פני חתן, כחסד המשוך על פני חתן, אז כל אחד מאיתנו הוא כחתן היוצא מחופתו. כי יום חתונתו זה מתן תורה. גם אם בראי אנחנו נראים אותו דבר לעצמנו, אבל קיבלנו פנים חדשות. פנים נקראים פנים כי אדם יכול לפנות. אדם פונה לאיפה שהוא רוצה. אז כל העבודה בימים האלה שנפנה ונפנה לכיוון הזה, שאור התורה יוכל להמשיך להעיר באותה עוצמה גם לאחר 40 יום של קבלת התורה. ולא תהיה שבירת הלוחות הפרטית של האדם, אלא התורה הזאת תמשיך להעיר ולהגיע עד האור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. את זה התורה בפרשה שלנו באה לבקש מאיתנו. אם נראה באמת את הדברים באופן הזה, שכל פעולה טובה שאנחנו עושים משפיעה עלינו, משפיעה על הסובב אותנו, משפיעה על הדורות הבאים, ונראה את הדברים באופן הזה, שגם הפעולות שהדורות הקודמים עשו משפיעים עלינו, החיבור הזה שלנו עם העכשיו, עם האתמול, בעזרת השם יביא את כולנו, בעזרת השם, לאותו מחר גדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.